דרכיה, היינו בפסוק, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושך. מה פירוש הפסוק? גמרא אומרת, עץ חיים היא למחזיקים בה, זה שבטו של יששכר. מי זה מחזיקים? יששכר. זה שלומד. מה פירוש? מחזיק את הספר ולומד.
לא,
יש לך טעות, שזה אני פה. עץ חיים היא למחזיקים בה, זה שלומד, זה שבטו של יששכר. תורכיה מאושר, זה שבטו של זבולון. לכן אמר, עץ חיים היא. מה זה עץ חיים היא? אומר, כלא עושר חומרי. שהעושר חומרי יש בו סכנה, הרבה עשירים נרצחו בגלל כספם. אתה מכיר? מכיר כמה? הרבה אנשים שהיה בגלל שהיה להם כסף, רצחו אותם, אז העושר הביא לו את המוות, לא עליכם. ויש עושר שמור לבעליו לרעתו, זאת אומרת העושר הזה גורם לו ביטול תורה, גורם לו שלא יתפלל בציבור, גורם לו שלא יתפלל בכלל, מביא לו סכסוכים בתוך המשפחה, עם עסקים, עם עניינים. זה ממון, הגמרא אומרת, שלא ניתן לעת השם, שהאדם לקח. כי כסף שהקדוש ברוך הוא מביא, יש איתו בדיוק. ברכה יש איתו. שמעת, חכם? יש איתו ברכה. ולכן אמר התורה הקדושה, עץ חיים היא. לכן כתוב, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. שם הקדים זבולון, ליששכר. למה? שהממון שלו היה כולו קודש, והוא היה תומך ביששכר, הקדים אותו ליששכר. ועוד, מי שמשתמש באור התורה, אז אור התורה מחיה אותו. לכן אמר עץ חיים היא למחזיקים בה. חיים נותנת חיים לעושיה. ועוד, כיוון ששבט זבולון היה עוסק פרקמתיה ויששכר העוסק בתורה, איפה ראינו שבני יששכר היו עוסקים בתורה, שנאמר, ומבני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. אז לכן אמר, למה חזיקים בה? אמרה שואלת, למה לא אמר לעמלים בה? למה אמר למה חזיקים? אלא גם אלה שמסייעים בידי עוסקי התורה, כמו שאמרה במסכת סוטה, שמעון אחי עזריה. נו, ומה קראו לשני? שבנה, אחיו של הלל. מכיר את הסיפור? מה קרה לכם היום? צררה בא בצד דרום, ובדרך כלל בצפון. הגמרא אומרת, רבי יוחנן עם בית הנשיאים, שמעון אחיו של עזריה, שבנה אחיו של הלל, מה היה? נו! זה אחרי 7 שנים שאני ככה איתך. עזריה היה עשיר גדול, שמעת או לא? ושמעון היה עוסק בתורה. עזריה אמר לשמעון, לך אתה תלמד תורה ואני אתמוך בך. מה זה אתמוך בך? לא הייתה לך איזה מלגה 400 שקל לחודש, וגם הם יוציאו לו את הנשמה עד שייתן לו אותם. כל ההוצאות שאתה צריך, הכל עליי. צריך בית עליי, תיקוני שיניים לבני הבית, לכל המשפחה עליי, לא ביטוח סתם ככה, סליח על קרן הצבי, סליח מעותיו על קרן הצבי. הוא ממלא כל ההוצאות, יש מי שמשלם. אמר לו, אתה תלמד תורה, אני אשלם. מי אמר? עזריה אמר לשמעון. אחר כך אותו הדבר רבי יוחנן, רבי יוחנן האמורה וצעיר אותו, לא היה לו מי שיפרנס אותו. משפחת הנשיאים היו פה בארץ ישראל. משפחת הנשיאים מזרע דוד המלך. הם תמכו בו. היה להם מזל וגם שכל. לא תמיד זה הולך ביחד, תדע. אז ברוך הוא נתן להם שכל ומזל, עזרו לו לרבי יוחנן. רבי יוחנן גדל, נעשה גדל בתורה. הלל היה לו אח. הלל הזקן שבא מבבל, עלה היה עולה חדש. בא מבבל, איפה למד? הלל בצפון, אצל שמעיה ואבטליון. והיה הולך ללמוד שם תורה. והיה לו אח עשיר גדול, שמעת זה? היה לו אח עשיר? היה לו בתי מלון בקפריסין, איים יווניים, מה לא היה לו? הכל. זה אחיו, קראו לו שבנה, אחיו של הלל. והוא לא עזר לאחיו ללמוד תורה. אחרי שהלל היה גדול בתורה ונבחר לנשיא, במעשה שיש מסכת פסחים, בא שבנה ואמר לו להלל, תא ונפלוג, בוא הנה ליד כולם, חצי הרכוש שלי אני נותן לך, תמכור לי חצי התורה שלך. מה אתה אומר על זה? למה לא יסכים? הלל היה ענב, היה מוכן לתת לו את הכל. גם יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, בוז, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אתה עכשיו בא רוצה, אחרי שהלל עבד ולמסר את נפשו על התורה בעניות גדולה, אתה רוצה לקחת לו את לקנות ממנו את התורה? לא שווה. איפה היית כל הזמן? עכשיו אתה רואה את התוצאות, נראה אותך לפני כן. אז רבי יוחנן ומשפחת הנשיאים הם היו לפני כן, וכן יששכר זבולון זה מההתחלה, וכן מי היה פה?
שמעון
ועזריה, זה מההתחלה. אבל זקן אחרי שכבר גדל ונהיה גדול בתורה בא רוצה לקנות ממנו, לא שווה באומה. לכן אמר למחזיקים בה ותומכיה מאושר, עזריה היה יוצא לפרקמתיה ונותן ממון לפיו של שמעון, ולא עוד אלא השקל הראשון היה בשביל שמעון, אחר כך מה שנשאר הוא לוקח, הצי הראשון נותן לאחיו, ככה מכבד את התורה. ועוד אמר למה תומכיה לשון רבים, מאושר יחיד, זה לא מסתדר לפי הדקדוק, מה צריך להגיד? עץ חיים היא למחזיקים בה תומכיה מאושרים. למה אמר מאושר? למה יחיד? אלא אפילו שניים מחזיקים בידי תלמיד חכם, זה נותן לו 1,000 שקל לחודש וזה נותן לו 1,000 שקל לחודש. לא תגיד אז יתחלקו רבע רבע, נגיד חצי ורבע לזה ורבע לזה, אלא כל אחד מקבל שלם. לכן אמר תומכיה כל אחד ואחד מאושר. זאת ועוד הרחידה של חקירה, מה עם אשתו של התלמיד חכם? אשתו של תלמיד חכם מגיע לה או לא? מה דעתך יששכר? ודאי מגיע לה, היא מסדרת לו הבית, מגדלת לו הילדים, מכבסת, מגהצת, הכל עושה ומבשלת, והוא בא הביתה, הכל מן המוכן, מן היצרן לצרכן, הכל מוכן. אז היא מגיעה לה 50% מהתורה שהוא לומד. עכשיו המחזיק גם כן לוקח 50%, מה יישאר לו לתלמיד חכם? אמר אלא או כלך לדרך זו, שנאמר שחצי התלמיד חכם ייקח והם כל אחד רבע, זה גם לא מסתדר. אלא מה תאמר, הם ייקחו כל אחד חצי, לחכם לא יישאר? איך תעשה? אלא תירוץ הוא 300%, כל אחד מקבל 100, תלמיד חכם מקבל 100, המחזיק מקבל 100, ואשתו של החכם גם כן 100. ואם היה שניים, אז זה הביא פה את הפסוק, בתומכי המאושר, היה שניים מחזיקים גם כן כל אחד 100, אז זה הביא הפסוק, להנחיל אוהבי יש, נכון? ואוצרותיהם המלא, ווסידוס, מה פירוש הפסוק הזה כפול גם כן, להנחיל אוהבי יש? מה אמרה הגמרא? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, לא אמרה לכל צדיק וצדיק שי עולמות, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות, לא מספיק, לא מובן, מה הגמרא אומרת לכל צדיק וצדיק? אלא צדיק אחד זה החכם וצדיק זה המחזיק, לזה יהיה שי ולזה יהיה שי, שנאמר להנחיל אוהבי שניים, נכון? W אוהבי יש, ואוצרותיהם, איזה אוצרותיהם? האישה, אישה נקראת אוצר, שהיא אוצר של יראת שמיים, המלא משלי. ולפי זה באר הפסוק במשלה, גם בסוף משלה, אשת חיל מי ימצא ורחוק פני מכרה. הלו אשת חיל, שואל שלמה, מי ימצא? לא היא פטורה מלימוד תורה, אישה פטורה מלימוד תורה, מאיפה יש לה חלק בשכר? עוד ברחוק פני מכרה, התורה שנקראת, קראנו את זה לפני שני פסוקים, נקרא רעים מפנינים, בכל חפציך לא ישבו בה, זה פסוק תתוו. ואמר, מאיפה יש לה תורה, אין לה תורה, מה ישיב בפסוק השני? זה שאלה, תשובה. בטח בה לבעלה, כיוון שבעלה יודע שהוא יבוא הביתה והילדים ישנים והבית מסודר והיא דואגת, ושאלה לו איך ששמת תאמר, אז אם כן, הרי לקח חצי המחזיק וחצי החכם, מה יישאר לה? ושאלה לא יחסר מהקדוש ברוך הוא. הוא נותן, יש לו לתת עוד ועוד. האישה לוקחת מארבעה מקומות, כך כתב בחיים אבו אל-עפיה. תגיד דבר שלם, למה אתה אומר רבע? אמר האישה, כשהיא ילדה בבית, אז היא עוזרת לאחים שלה הקטנים. למה אמרו, בת תחילה? שמה יפה לבנים? לא, הוא בוכה, הוא בכיין, מה לא? הוא בנולדה לו בת, רואה אותו פנים של תשעה באב. בת תחילה, סימן יפה לבנים. למה הבנים? הבנים יש להם אמא קטנה שמטפלת בהם. אז אמא הולכת לישון, אמא הולכת לקניות, אמא הולכת פטפט עם השכנה, או מתחבא במקלט, והילדה הקטנה היא מטפלת, מתגנת להם, שרה להם, פזמת להם, מרדימה אותם. אז בת תחילה, סימן יפה לבנים, אז יש לה חלק בתורה של האחים שלה. אחר כך יבוא אביה מבית המדרש, גם היא עוזרת לו, מקישה לו תה, והיה לו ארוחת ערב, מטפלת לו, והיה לו את המגבן, והיה לו נעלי בית, צפטוס, וזה מה הוא צריך עוד, כל מיני דברים. אז היא יש לה חלק בתורה של אביה, צריך כבר שני גן עדן יש לה. אחר כך מתחתנת, עוזרת לבעלה, משלחת אותו ללמוד, זה עוד גן עדן, זה שלישי. יש לה בנים, עוזרת להם, גדלת אותם ללמוד תורה, ארבע גן עדן יש לה. בשביל מה תקרא תהילים? זה ביטול תורה, זה ביטול תהילים. אם זה על חשבון בעלה, זה עונש תקבל. ביקש מה לקרוא תהילים. יתטפל בענייני הבית. עכשיו עוד דבר, אמר מה זה בתום מחיה מאושר, אמרו רבותינו, אם שאלה תורה לעץ. עץ חיים היא, התורה נקראת עץ. למה נקראת עץ? שיקרא לתורה מרגליות, חסר למה להגיד. אלא עץ, כשרוצים להדליק עץ, מדליקים בהתחלה גפרור, והגפרור מדליק עץ יותר עבה, וזה עוד יותר עבה. קטן מדליק את הגדול, בעצים זה דבר ידוע. שאל כל אלה שעושים על האש, ברוך השם, יש היום הרבה מומחים, מומחים לדבר. יכול לעבור עליו שלושה ימים בלי לעשות על האש. אז עץ קטן מדליק את הגדול, גם תלמידי חכמים כך. אומר, אל תזלזל, תלמיד חכם קטן, לפעמים איזה איש קטן בא, שאל שאלה, הדליק את הגדול. החכם הגדול לפעמים נעלם ממנו איזה דבר. ובוא איזה תלמיד, ישאל אותו איזה שאלה, הוא אומר לו, עכשיו הזכרת אותי, ועכשיו חיברתי דבר לדבר. אז קטן מדליק את הגדול. אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את הגדולים. שלכן המשיל את התורה לעץ. כמו שאמר רבנו הקדוש, עליו השלום, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ועוד מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. למה? התלמיד הוא לומד חלק, מסתכל ישר, אין לו איזה כל מיני נתונים שמבלבלים אותו, וישר שואל לעניין, ככה, קולע. לפעמים הרב עצמו לא שם לב על הרעיון שהתלמיד עצמו חשב. לכן אמר עץ חיים בהיל המחזיקים בה, ועוד אמר ואורח צדיקים כאור נוגה. אמר הזוהר, מה ההבדל בין אורח לבין דרך? אורח זה דרך חדשה שעכשיו סללו אותה, לא היה, שביל חדש שנפתח עכשיו ולא דרכו בו בני אדם. אבל דרך זה דרך לכל, ואורח צדיקים כאור נוגה. לכן אמר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה השלום. ואמר עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכיה מאושר. פסוק אחריו, פסוק י"ט, אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. התחיל לספר בשבח החוכמה, מה גודל החוכמה, כמה גדולה ועצומה חוכמה, מעלתה, כל הארץ הזאת עם כל מה שאתה רואה יש בארץ, כדור הארץ, מה מכיל, איזה מינרלים, איזה מחצבים, איזה מתכות, איזה עניינים. יש בזוהר הקדוש, מביא אותו הרמק, אומר יש למעלה, יש צדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב. הצפון עושה אש, הדרום עושה מים, המזרח עושה אוויר, חמצן, המערב עושה עפר. אחר כך יורד יותר למטה, האש מגדל זהב באדמה, מהחום נעשה זהב. אחר כך המים מגדלים כסף, חסד, לכן הזהב הוא דין, גבורה, אש. המים מגדלים כסף, יבוא המזרח שהוא אוויר, מגדל נחושת. אחריו יבוא המערב שהוא עפר, מגדל ברזל. אלה הם ארבע מתכות, ואחריהם יש עוד ארבע מיני מתכות אחרים, כמו בדיל, עופרת. יש כסף חי. מה זה כסף חי? כספית, זה הוא כמו נוזלי, וכן על זה הדרך. יש עוד מינים ממינים שונים. כל זה עשה הקדוש ברוך הוא בתוך הארץ. למה? כדי שמתוך הארץ אתה תבין את חוכמתו יתברך, או תראה את האבן המגנט, תראה את המצפן, תראה את כל מיני הפרחים והעצים והאילנות ובעלי החיים. כל אחד יש לו נטייה אחרת, גידול אחר, צורה אחרת. כל זה שמכאן תדע את חוכמת השם יתברך. לכן אמר השם בחוכמה יסד ארץ. ועוד, שהוא בא לברוא את הארץ, קרא לה חוכמה, יש לו ספירת החוכמה שהוא ברא אותה. הוא פקד עליה לברוא את הארץ, את השמיים ואת כל אשר בהם. השם בחוכמה יסד ארץ. ועשה אותם ולא התקלקלו מנתיבתם. השמיים אותם שמיים, כמו שאמר הנביא ירמיה, ראית פעם שהשמש זורחת במערב במקום במזרח? לא. מעולם לא שינתה את מהלכה, היא תמיד הולכת באותו דרך. וכן האילנות, בעלי החיים, כולם הולכים לפי הטבע שברא בהם הבורא. למה האדם משנה את דרכיו? צווה אותו הקדוש ברוך הוא ללכת בדרך טובה, והוא משנה. ועוד ביאור, השם החוכמה יסד ארץ, בעבור שיש חוכמה לאנשים יסד הארץ. הוא לא בנה ארץ הטיפשים, הוא לא בנה ארץ בשביל אנשים רשעים שיהרסו את הארץ, אלא בנה את הארץ בשביל שיחכימו בתורה, שישבו ויעסקו בתורה. כמו שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, קוד שמיים וארץ לא שמתי. קונן שמיים בתבונה, זה מלמטה למעלה. ועוד אמר, השם החוכמה יסד ארץ זה האדם. האדם נקרא עולם קטן, והעולם אדם גדול. כמו באדם יש גוף ויש אור ויש שיער, ככה יש בכדור הארץ. יש מים, יש יבשה ויש עצים. אם אתה מחלה את העצים, אין חמצן בעולם. גם שיער, אם אדם גלחו לו את כל השיער, או זה יכול להתקלקל לו האור, נצמח במקום זה שיער חדש. אבל אם יורידו לו את כל השיער, זה השם ישמור, יכול לחלות. או נקבוביות האור, אם יסתום אותם, יכול למות. יש היום טיפשים כאלה הולכים, עושים מין ניתוח מסוים, מכיר אחד, היה קצת מזיע בידיים, יש לו זיעה יתרה. לפעמים יש אדם מזיע יותר. הלך בא רופא אחד, דוקטור מחיפה, מג'נון, אמר לו, אני יש לי פטנט. הכנס אותו לחדר ניתוח, פה בבית השחי, עשה לו תיק אחד ותיק אחד, קרע לו את הווריד שמעביר את הזיעה. אפשר להתייבש, כל הגוף, החצי העליון יבש. והנה, פעם אחד הולך בחוץ, מכבודכם, מכנסיים שלא יורדים, כולו התמלא מים, כל הנוזלים שהיה בגוף, במקום להיות חצי עליון, ירד חצי התחתון. עכשיו יש זיעה שצריך לצאת, כמו שהאדם יש לו לפלופים בעין, יש לו חוץ מכבודכם ריר בחותם, רוק בגרון. זה נוזלים טבעיים שעשה הקדוש ברוך הוא, שהגוף מוציא את כל הרעלים, תעיר אותו. כל הרעל, יש כמה אחדים, כל הרעל שיש בגוף זה יוצא, כמו חוץ מכבודכם, אדם יוצא לשירותים, אז מפריש את כל הרעלים מהגוף, מוציא אותם החוצה. מברך אחר כך אשר יצר את האדם בחוכמה ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. כל העור, תיקח זכוכית מגדלת, תשאל את מוישה, יש לו זכוכית מגדלת מיוחדת, תראה לך. תסתכל שם, תראה איזה כמו עצים, בקעות, נהרות, אגמים, משהו לא תאמין מה יש בגוף של האדם. וזה, זה בא מתערב בבריאה, הורס את הבריאה. הבנת? עכשיו זה המסכן הזה, צריך לתקן, למצוא איזה תקנה, מה לעשות איתו, שמשמוך בה, בוכה. כל הגוף שלו מים למטה, כי כל המים של הגוף, וגם נהיה לו כל מיני שינויים הורמונליים בתוך הגוף. האיברים הפנימיים התחילו להשתנות, התחילו להשתבש. כל זה בגלל איזה שיגעון של איזה דוקטור, הבנת? לכן אמר הרמב"ן, איך כתוב בתהילים? הזכיר אותי, נו, תשלח דברו וירפאם וימלט. בראבו עליך, אתה איש גדול, אתה יודע פסוקים בעל פה, בן פורת יוסף עליך בלי עין הרע, וימלט מי שחית אותם. שואל הרמב"ן, מה זה ימלט מי שחית אותם וירפאם? אלא וימלט מי שחית אותם, יש רופאים שהם לא רופאים, הם מלאכי חבלה
משחיתים.
בדיוק, משחיתים. אז הם על ידי הרפואה, הם עושים רפואה בצורה שתשחית לדבר אחר, באים לתקן פה והורסים דבר אחר שם. אז צריך להתפלל שלא ייפול ביד איזה רופא כזה ברמינן משחית שישחית לו את הכל. אתה מכיר את ההוא שלא עליכם, היה לו רגל חולה, עשו לו ניתוח, הורידו לו את הבריאה והשאירו את החולה. מכיר את זה? השם הצילן, השם ישמור. לכן אמר השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. אז האדם זה עולם קטן, כל מה שיש בעולם יש בתוך האדם. גלגל העין, אומר הזוהר, כל כדור הארץ נמצא שם. אתה רואה ים אוקיינוס, אתה רואה את היבשה, אחר אתה רואה ארץ ישראל, בסוף בבת העין זו ירושלים. מחלקים אותה וולג'ה וטרנג'ה וטרנטה, אבל לשיחון לביחון, הקדוש ברוך הוא זה שלו ירושלים, הרים סביב לב אדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם. אז זה עולם קטן, וגם בצלאל שעשה את המשכן, מה כתוב שם? ואמלא אותו ברוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, ובדעת, ובכל מלאכה. למה? כיוון שהמשכן היה דוגמה של העולם העליון, וכל מה שיש בכדור הארץ היה במשכן. חזור אומר, הוא עשה לו שם, פרס לו בגד תכלת למעלה. היה כמה כיסויים, בסוף יראות עזים. התחלת תכלת, ולמה תכלת? כי זה היה כמו רקיע. אם נכנסים למשכן, מרגיש שאתה נמצא תחת כיפת השמיים. ושם יש קרסים, ולולאות של זהב, וקרסים של זהב, שמחברים אותם. הקרסים היה כמו כוכבים. כשהיה נכנס למשכן, היה רואה את כל הרקיע שם והכוכבים בתוך המשכן. אז כל הדמויות של העולם העליון היה שם. הכל. אז לכן בצלאל היה צריך להיות חכם ונבון, לעשות במשכן כל הכלים כולם. אומר עוד, משל לאדם שלא עליכם היה בים, והנה טבעה ספינתו. עכשיו שנטבע, מהר תופס מה שיש בדרך, אוחז בשביל לאחוז, ומצא איזה עץ לאחוז בו. אומר כך, זה התורה הקדושה, עץ חיים היא למחזיקים בה. תזהר, אם אתה מחזיק בתורה אתה לא תטבע. יש כזו גלות, יש זוהר מפורש, אומר נורא והיום, אומר בדור האחרון יהיו כאלה צרות ובלבולים, מי שלא ילמד תורה יובד ולא ינצל מחבלי משיח, רק מי שיעסוק בתורה. ככה מעלת התורה. אז זה כמו אדם בשעת תביעה, ים סוער, גלים, נותן לך עץ, אתה מחזיק, אתה ניצל, לא מחזיק, הולך. זה אמר עץ חיים. הירושלמי מתרגם עוד ביאור נפלא מאוד, עץ מלשון התייעצות, עצה. כביכול הקדוש ברוך הוא שברא את העולם התייעץ עם התורה וברא את העולם, איך לברוא, מה לעשות בעולם, איזה כלים, איזה גודל, איזה צורה, איזה תכנים יהיה בפנים. התייעץ בתורה, ואיפה ראינו שיש עץ? כמו שכתוב, כי תקרב אל העיר, להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. מה כתוב אחר כך? רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, ואותו תשחית וחרת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה. פירוש, אומר הזוהר הקדוש, שאשר חס ושלום יש זעם בשמיים, וחס ושלום הקדוש ברוך הוא רוצה כעס גדול, השם ישמור, כמו מידת הדין שולטת, ורוצה הקדוש ברוך הוא לאבד איזה תושבי איזה עיר, ובעיר ההיא יש שם צדיק. יופי, אז מתי הוא מגן? אם הוא עץ מאכל. צדיק שמלמד תורה לאחרים ומלמד אותם מוסר ומיישר אותם, לא משאיר את התורה רק לעצמו, מוציא אותה החוצה. עץ מאכל, עץ אשר תדע, אז הוא לא תשחית את עצה. עצה, איך כתוב? עין צדיה. למה אמר עצה? לא תשחית את העצים, לא תשחית עץ, אלא עצה לשון עצה. זה שמלמד תורה לאחרים נותן להם עצה איך להינצל מהדין, איך להינצל מהעונש, איך להינצל מיצר הרע. הר אומר רק עץ אשר תדע, זה תמיד חכם שהוא כמו עקר בליה, לומד תורה לעצמו, לא אכפת לו מהעולם, שישרף הים והדגים יעלו על העצים. אומר אני עכשיו העיקר אני בסדר, מה אכפת לי מאחרים? רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, זאת אומרת לא נהנים ממנו אחרים, אותו תשחית וחרת, אז הוא הולך באבון של העיר. אז גם פה עץ חיים, התורה נותנת לאדם עצה טובה, וגם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם התייעץ בתורה, הוא ברא את העולם, אפילו שהתורה הוא כתב אותה, מה שלא, אבל הוא לומד את התורה בעצמו. כמו הוא אומרת, שלוש שעות ראשונות כל יום, מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב ולומד תורה. מה נפקא מינה? כתוב הרב חידש, אם אדם יש לו שלוש שעות ללמוד או שעה, מתי יעשה את השעה הזאת? בוקר, צהריים, ערב? עדיף בבוקר. למה? באותה שעה הקדוש ברוך הוא לומד תורה. אלה שלוש שעות ראשונות של היום, נגיד שש עד תשע, אלה השעות שהקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, אז זה הזמן הכי מתאים. הגך אמר שלמה, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. אמנם הזוהר אומר יש פה סודות עמוקים מאוד בפסוק הזה, אבל הוא מבאר, בדעתו הכוונה על ידי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה לפעמים פה יש מעיין ושם אין מעיין, החלק הזה של האדמה יש מים והחלק ההוא אין מים, זה רצונו של השם יתברך. ופתאום אתה רואה פה גדלים עצים, תשאל את הבדואים איך הם, איפה הם הולכים במדברות, הבדואים של פעם, היום, או בראבו עליך, מי גילה לך את זה? אז אומר הבדואים, איך יודעים איפה יש מקורות מים? הם הולכים לאורך קו החוף, זזים משם כמה קילומטרים, רואים לאורך קו החוף עצי דקל, יודעים יש פה מים מתוקים, עצי דקל לא יצמחו ממים מלוחים, אי אפשר. אז מה זה, איפה נהיה מים מתוקים שם? אלא מתחת לאדמה יש מאגרים של מים. עכשיו שזה מגיע ליד החוף, אז המאגרים האלה עולים. למה הם עולים? חוק כלים שלובים. אם תשים בכלי כלי גדול מים מלוחים ומים מתוקים, המתוקים יעלו למעלה והמלוחים ישקעו. תמיד המלח הוא כבד יותר, כן, ים המלח שוקע, אז הבן אדם צף בו. עכשיו המים של הים התיכון או כל ים אחר שהוא מים מלוחים, הם שוקעים והם גורמים, יש זרמים מתחת האדמה, גם בתוך הים התיכון, תחפור תוכל למצוא שם גם איזה מעיין של מים מתוקים, כמו גם בכנרת. בכנרת לפעמים יש שם נחלים פנימיים שהם מלוחים, כן, כשאין מים המליחות בכנרת עולה. למה עולה? יש שם נחלים קטנים של מים מלוחים גם מוכרח, והם בוקעים פתאום יוצאים החוצה. ועכשיו גדלים העצים האלה, אז המים האלה עולים, תחפור מתחת עץ דקל, הם ככה עושים הבדואים, חופרים מתחת הדקל, הרי 20 מטר מוצאים מאגר מים מתוקים, שותים משם. עכשיו הם יש להם שכל, הבדואים של פעם, של היום אני לא יודע, לא בדקתי אותם, לקחת את המעבדה, אבל של פעם היה שכל, מה הם עושים? מערבים בתוך המים אלכוהול, שלא יהיה דיזנטריה, דיפטריה לא עליכם. הרמב״ם, וזה כתוב ברמב״ם, הרמב״ם אומר אסור לך לשתות מים. למה? אולי לפעמים המים מורעלים, או יש בהם איזה יחס ושלום. אז אם רוצה לשתות מים, אומר יערב עמהם היין, מתכוון יין אמיתי, יין יין. למה? היין יש בו אלכוהול, האלכוהול הזה קוטל את החיידקים, אם יש במים חיידקים או זיהום, מחלה אותו. אז זה אמר בדעתו של הקדוש ברוך הוא, תהומות נבקעו. שאתה רואה פתאום פורץ איזה מים, איזה מעיין באיזה מקום, או באיזה מקום, לפעמים בתוך מדבר אתה מוצא מים. זה מצד החלטתו של הקדוש ברוך הוא. ושחקים ירעפו טל, אלה העננים. אז יש סוגי עננים שונים. יש עננים ששמם שחקים. למה? הם כמו ריחיים. שבאים העננים, אז הם תמיד אחרי רעמים מתחיל גשם. למה? הם נכנסים ענן בתוך ענן, עושה לו ריאקציה, עושה ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר נשחקים, שוחקים אחד עם השני, נראה פוטל. יוצא אחרי זה, המים והגשם יורד על הארץ. וכאן הזכיר ארבע יצודות. הזכיר ארץ, זה עפר. שמיים, זה אש. התהומות, זה מים. מהתהום. שחקים, זה אוויר. אתה יכול לחזור על הארבע יסודות? נחזור לך עוד הפעם. עפר איפה? ארץ. אש אמר שמיים, אחר כך מים תהומות, אוויר שחקים. ועוד בדעתו תהומות נפקעו, זכות התורה שישראל עתידים לקבל, נפקע להם הים. הים ראה וינוס. איך נפקע הים? זכות שהיו עתידים לקבל תורה. שחקים ירעפו טל, שחקים שהורידו להם מן, ירד להם רצב שחקים ממעל, ציווה את השמיים להוריד להם מן לאכול. בזכות מה? בזכות התורה. זה אומר לכן, כל זה שלמה המלך בא להזהיר את האדם שלא יעזור את התורה. אם ילמד תורה ינצל מסכנות, וגם יהיה לו פרנסה ויהיה לו חיים. אין כמו התורה. אתה רוצה לקרוא יתרו? אני אנוח. הרב
יסביר לך.
כן, בן אדם, כף א', נו.
בני, אל ילוזו מעיניך לצור תושייה ומזימה, ויהיו חיים לנפשך וחן לגרותיך. אז תלך לבטח דרכך, ורגליך לא תיגור. אם תשכב לא תפחד, ושכבת בערבה שנתך. אל תירא מפחד פתאום, ומשועת רשעים כי תבוא.
אז מאמה, בני, אל ילוזו מעיניך. כל מה שאמרתי לך פה, המעלות של התורה, איזה מתנות אדם מקבל על ידי שלומד תורה, תשמור את זה ותשים את זה מול העיניים שלך תמיד. אל ילוזו מעיניך. נצור תושייה ומזימה. תשמור את התורה, שהתורה נקראת תושייה. למה תושייה? מתשת כוחו של אדם. אבל היא גם כן תושייה. מהי תושייה? תושייה זה חוק שנותן לאדם החלטה נכונה בזמן הנכון. לפעמים הוא בסכנה או במצב שצריך להחליט לכאן או לכאן. מי זה שגורם לו להחליט החלטה נכונה ולא לקבל החלטה שגויה? התורה. לכן אומרים על אדם שבשעת מתח או בשעת מבחן הוא מצא את הדרך הנכונה, הוא בעל תושייה.
מתעשת.
מתעשת גם. הוא מזימה. זה מצוות שיש בהם חוכמה. אז נצור תושייה ומזימה. ויהיו חיים לנפשך, כאשר תקיים את התורה אומר, ממילא יהיה לך חיים לנפש, זאת אומרת חיים בעולם הזה, והן לגרגרותיך זה בעולם הבא. כמו שאמרה הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה שלא יגיע לגופך צרה, תעסוק בתורה שהיא רפואה לכל הגוף. כמו שאמר, לראש, תיתן לראשך לוית חן. אחר כך אתה רוצה ללב, כותבים על לוח ליבך. לגרגרת, וחן לגרגרותיך. לידיים והילאות על ידיך. לטבור, רפאות תהי לשוריך. לעצמות ושיקוי לעצמותיך. אם כן, כל הרפואות יש בתוך התורה. ואמר, אז תלך לבטח דרכך, מרגליך לא תיגוף. לא רק בשבטך בביתך תשמור עליך התורה, אלא גם שאתה הולך בדרך, כמו שאמר הזוהר הקדוש. זוהר אומר פרשת ויתחנן, אדם חושב שהמזוזה שומרת אותו ביותו בביתו, ולהי בביתו הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עליו. מזוזה מתי שומרת אותו? בצאתו לדרך. שהוא יוצא לדרך, לפעמים נסיעה וכדומה, זה שיש לו מזוזה בבית שומרת עליו. לכן כתב הגאון יעבץ, שאם יוצא לדרך יניח ידו על המזוזה ויתפלל ואומר, אדוני ישמור צאתי ובואי בחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. ונהגו לומר פרשת שמע הראשונה, שמע ישראל, שיש בה ייחוד השם, עד וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ואז ילך לחיים טובים ושלום. ולמה? אומר רבי שמעון, למה המזוזה נמצאת בצד שמאל של היוצא, זה ימין הנכנס, שמאל היוצא. הלא לכאורה היה צריך להיות בצד ימין של היוצא, אני רוצה שהמזוזה תשמור אותי בצאתי, אז אני מצד ימיני, איך שאני יוצא מיד אני אפגוש עם זה. לא, אני צריך ללכת לצד השני של הפתח לנשק שם. אומר מפני, אתה יודע למה יש מזוזה? כיוון שהאדם בא לבית, הוא הולך בדרך, יצרה איתו, בא לבית, היצרה ממתים לו, רוצה להיכנס היצרה לבית, לא יכול, רואה מזוזה, פחד, נשאר ליד הפתח כמו כלב שרובץ ליד השער, הוא לא יכול להיכנס, רוצה להיכנס, לא יכול, חלונות, פתחים אחרים, אין לו רשות, כיוון שבני האדם לא נכנסים ויוצאים דרך החלון. אז הוא נמצא ליד השער, מחכה. כשאדם בא לצאת, מיד לפתח התת רובץ, הוא השטן נמצא שם. הוא רשע השטן, מה עושה? איפה הוא מחכה? הוא מחכה בצד שמאל של היציאה. למה? שהוא יודע, הצד שמאל זה הצד החלש שבאדם. צד ימין הוא צד תקיף. רוב בני האדם מחזקים בצד הימני שלהם. צד השמאלי חלש. אז הוא בא מהכיוון החלש כדי להחתיא את האדם ולהכניע אותו. אז איפה הוא נמצא? שאדם בא לצאת בצד שמאל שלו, שם הוא יושב. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תשים שם את המזוזה, ואז המזוזה מכניעה אותו. אז כבר יש 1-0 לטובתך. כשאתה בא לצאת, נניח ידך על המזוזה, ובזה אתה מכניע אותו, ואז הוא הולך כל הזמן מצד שמאלך. ואז יש לך ימין, הוא משכן הדרך. אם אתה הולך ברחוב ויש לך אויב, שאתה חושש מפניו, אתה לא יודע, הוא מכוחותינו, לא מכוחותינו, מה אתה עושה? אתה זורק אותו הצידה מצד שמאל. למה שאם הוא יתחיל לעשות איזה משהו, מיד אתה מכניס בו, אה? שולף את החרב, הרי שולם שולפים בצד ימין, ותוקע. אבל אם הוא יהיה בצד ימינך, זה סיפור, צריך להסתובב ככה, שלעשות עם היד ולהוציא. אז בינתיים הוא יכול בינתיים לפגוע. אז ככה שלא יהיה לו הזדמנות בזמן, אז לכן הוא בצד שמאל. זה הנס, יצר רע נמצא בצד שמאלנו. זה הטעם שהמזוזה בצד שמאל של היוצא. כן אומר רבי שמעון, מכאן תדע שזה כן, המזוזה שמה שומרת שלא ייכנס. ומה נפקא מינה? שיזהר האדם, שלא ישפוך מים סירוחים ומתונפים ליד המזוזה, שאחרת הקדושה תברח משם. אחרת הקדושה תברח משם, ולא יהיה הבית הזה לא שמור. יש הרבה, יש להם פח הזבל. לוקח את השקית ניילון של הזבל, שבוע זה נמצא שם בחוץ, ליד המזוזה. יש לו ארגזים, כל מיני, אני יודע, כלים שבורים, שם אותו בכניסה. אתה רואה כניסה? כניסה מלאה, כל מיני זבלים, כל מיני אשפות, כל מיני, אני יודע מה, מי ביקר שם. חברת עילית, חברת אוסם, חברת... מה זה? מזוזה, אסור לשפוך שם שום דבר של ביזיון. ואמר, אז תלך לבטח איתה דרכך ורגליך לא תיגוף. זאת אומרת שאתה יוצא לדרך, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליך, תלך לבטח. וגם רגליך לא תיגוף, שלא תיפול באיזה בור. ועוד, רגליך לא תיגוף, שלא תיפול בידי איזה רמאי, איזה נוכל, איזה רשע, שירמה אותך, יגנוב לך את כספך, אז תלך לבטח. תהיה ניצל מכל הפגעים שיש לאדם בהליכתו בדרך. כמו שהגמרא אומרת, שנכנס לעיר, צריך להתפלל. שיוצא מהעיר צריך להתפלל, שודדים, סכנות דרכים, תאונות, לא הלכת. נכנס לעיר, שלא יתפוס אותו איזה שוטר עם רפורט, לא יבוא איזה נוכל, ירמה אותו, שלא ימכרו לו איזה סחורה רקובה, שלא ירמו אותו, יגנבו לו את כספו וכדומה, וכן על זה הדרך. ואמר אחר כך, אם תשכב, לא תפחד, ושכבת וערבה שנתיך. עוד תראה כמה התורה היא חשובה, שגם כאשר אתה הולך לשכב במיטה שלך לישון, ואתה עסקת בתורה, אתה ישן בלי פחד. למה? אדם שעסוק בהבלי העולם הזה, שהולך לישון, אפילו השינה שלא תרופה עליו. כל הדאגות והדברים שהוא שכח, את הצרות שהוא שכח, באות לו במיטה בשעת השינה. זה גרוע. מתחיל לפחד ולדאוג. אבל אדם שלומד תורה, שהוא בא לשכב, לא מפחד. ועוד, מה זה אם תשכב ותפחד? אומר, אפילו באמצע הדרך, תחליט לישון באמצע הדרך. אתה ראית כמה פעמים הומלסים ישנים באמצע הכביש? מכונית לא דורסת אותם. אם תשכב, לא תפחד. כמו המעשה, היה אחד. רבנו בחי אומר, שמעי שחר, שחר. היה חסיד אחד, רבנו בחי כותב, תקשיב רגע. היה ישן בשדה. שאלו אותו, אתה לא מפחד? הלא יש שודדים, יש חיות, יש נחשים, יש עקרבים. מה ענה להם? אני מתבייש מהבורא שברא אותי, שאני מפחד מבריאה מזולתו. איך אני מעיז לפחד מאיזה שודד ומאיזה רוצח ומאיזה נחש ומאיזה דוב ואריה ליד הקדוש ברוך הוא. כך היה חסיד ודבק בשם. אז הוא אומר, איך אני אפחד ממישהו אחר? לא הוא שומר עליי. לכן אמר, ושכבת וערבה. מה זה ערבה שנתן? פעמים הוא ישן, נרדם. אבל יש ביעותים, חלומות מפחידים באמצע. אמא, תעורר, ככה, שודדים, זה. אז הוא שומע פתאום אזעקה, לא יודע פתאום, זה אצלו, לא אצלו. אז לכן, אל תפחד. ועוד אמרו רבותינו, לא עליכם, זה לעניין פטירתו של אדם. אם תשכב, לא עליכם, אם ישכב על הארץ דבי, לא יפחד. משברוך הוא ירפא אותו. שלח דברו וירפאים. ולא תמות. ואם חס ושלום, קרה שאדם נפטר, שכבת מערבה שנתך, אצל הצדיקים לא נאמר מיטה. נאמר שנם, קיים אמונתו לישנה עפר. וגם שמה צריך שלום בקבר, שלא יבוא איזה דחפור פתאום בטעות או לא בטעות, יערוס לו הקבר, יחטטו בקבר שלו, או יקבירו לידו איזה רשע, זה יגרום לו פחד ומצוקה, או כל מיני, או חס ושלום, החיים הקרובים שלו במצוקה, בצער, ובאים, בוכים על קברו, ומטרידים את מנוחתו, גם המת צריך שלום. הוא אומר גדול השלום, שאפילו המתים רוצים שלום. אחרי אמר, אל תירא מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא, אלא מה יהיה? כי אדוני יהיה מחסלך, ושמר רגליך מלאכת. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו, מעתה ועד עולם. לחנניה מן הקשה אומר הצעה, קדוש ברוך הוא כל ישראל.